ברוכים הבאים לעוד תוכנית פודקאסט של ה-INSS. ב-17 ביוני מת נשיא מצרים לשעבר מטעם האחים המוסלמים מוחמד מורסי. ככל הידוע הוא לקה בליבו במהלך דיון בערעור על פסק דין שהאשים אותו בעברת מידע מסווג לקטר. בדקות הקרובות אנחנו ננסה לברר האם מות מורסי הוא גם מותו של רעיון האסלאם הפוליטי באזורנו, ואם אמנם כך, מהם הרעיונות המתחרים שעולים במרחב הערבי במקום האסלאם הפוליטי, למשל רעיונות לאומיים או פוסט אידיאולוגיים. אני דוקטור אופיר וינטר, עמית מחקר במכון למחקרי ביטחון לאומי, ואני רוצה להגיד שלום גם לדוקטור שרה פויר ודוקטור כרמית ולנסי.
שלום.
שלום, תודה על הזמנה.
גם הן עמיתות מחקר במכון. תחילה, אלייך כרמית עם כמה מילים כלליות על התמונה האזורית.
תודה אופיר. אם אנחנו באמת ככה נאמץ זווית ראייה יותר רחבה, מזרח תיכונית אזורית, אני חושבת שהשינויים והתהפוכות שמתחוללים באזור מאז אותו אירוע שכונה באופטימיות יתרה, האביב הערבי, עיררו במידה רבה את הרעיונות הפוליטיים שרווחו במזרח התיכון, בעיקר את אלו שהמשטרים האוטוריטריים חילונים, שאתה תכף תרחיב בהם דרך המקרה המצרי, התבססו באמת לאורך השנים, ומה שאנחנו רואים בעשור האחרון זה ניסיון שלנו, חוקרי האזור, חוקרי מזרח תיכון, בעצם להתחקות אחר הסדר הפוליטי הבא באזור, מהו האיזם, האידיאולוגיה הבאה. אני חושבת שאם אנחנו נערוך טיול קצר דרך אבני הדרך של האביב הערבי, כדאי יהיה לציין ארבעה שלבים מרכזיים בהתפתחות של רעיונות פוליטיים ואידיאולוגיים באזור. אז בשלב הראשון, באמת מה שראינו זו אותה נהירה של ציבורים, לכיכרות, לרחובות, שהביאו התנגדות בראש ובראשונה לסדר האוטוריטרי המדכא. הם קראו לשיפור המעמד הסוציו-אקונומי שלהם, למיגור השחיתות ולחופש, חוריה. ובמידה רבה, גם בעיניים הערביות, אבל לא רק, פירשנו את זה כאיזושהי קריאה לעבר הלכי רוח דמוקרטיים יותר, אולי ליברליים. לאחר מכן, זה בעצם השלב השני, היינו עדים לעלייה הלא צפויה כל כך של תנועות האחים המוסלמים. זה קרה במצרים, זה קרה בתוניסיה, הם התחזקו במידה רבה במרוקו. באמת רבים מאיתנו חשבו שהאסלאם הפוליטי הוא הרעיון המעצב. אתם ודאי זוכרים את הסיסמאות של מאביב ערבי לחורף אסלאמי או מזרח תיכון ירוק, כן, האלמנט הדתי הולך וצובר תאוצה. אבל מהר מאוד התברר שהתנועה הזאת איבדה מכוחה הפוליטי. ולמעשה אנחנו עוברים בעצם לשלב השלישי של האביב הערבי, וזה הייתה עלייה של המדינה האסלאמית, שהחזירה לקדמת הבמה לא את הרעיון של האסלאם הפוליטי, אלא רעיון קצת יותר קיצוני, את השיח בעצם הסלפי הג'יהאדיה. אבל גם הסיפור הזה לא החזיק יותר מדי זמן. אני זוכרת אמירות שככה רבים אמרו שזהו, המדינה האסלאמית הולכת לעצב את המעצב המרכזי במזרח התיכון. זה לא קרה, וגם אנחנו רואים היום לדעיכה משמעותית, בעצם למיטוט הרעיון הזה של החליפות האסלאמית. אני חושבת שלפני שנדבר על מה קורה היום, הייתי רוצה, אופיר, לשמוע את ההתייחסות שלך למקרה של מצרים, גם מבחינה רעיונית, ובכלל, כיצד מותו של מוחמד מורסי משפיע על כל מה שמתחולל בזירה המאוד מעניינת הזאת.
כן, המוות של מוחמד מורסי ולכתו מאיתנו היה אירוע די מוזר. הנשיא נקבר בהלוויית בזק באישון לילה. רוב כלי התקשורת המצרים התעלמו כמעט לגמרי מהידיעה שהופיעה אי שם בעמודים הפנימיים של רוב העיתונים הרשמיים, וזה בכל זאת נשיא לשעבר שמת במהלך משפט. וגם העם המצרי כנראה לא היה יותר מדי נסער מהאירוע ולא יצא למחאות רחבות ברחובות ובמסגדים. אני שאלתי למחורת מותו של מורסי קולגה מצרי שאני מכיר, ליברל, שהיה תומך נלהב במהפכות ב-2011 ו-2013, מה אני צריך לאחל לך ביום כזה? האם אני צריך להשתתף בצערך? אולי אני צריך דווקא לשמוח בשמחתך? והתשובה שלו הייתה מעניינת. הוא אמר לי, אני לא שמח ולא עצוב היום, האמת לא ממש אכפת לי. והוא הסביר, מורסי מת במאבק עם הצבא, והוא כליברל לא רואה את עצמו כצד במאבק בין האחים המוסלמים לבין השלטון הצבאי. אז הריחוק והאדישות שיש אצל רבים במצרים כלפי אירוע בסדר גודל כזה, אני חושב משקפים יפה את הטרגדיה של המהפכה במצרים, במיוחד עבור מי שייחלו לכך שהיא תביא לדמוקרטיזציה. כזכור, המהפכה התחילה בינואר 2011 עם צעירים שיצאו לכיכר תחריר, עם הקריאות של לחם, חירות, צדק חברתי, כיבוד זכויות אדם. הבעיה שלאחר שמובארק התפטר, הם לא הצליחו להתלכד סביב מנהיג מוסכם ולתרגם את התנופה המהפכנית שהם צברו לכוח פוליטי. התוצאה הייתה של הסיבוב השני והמכריע בבחירות החופשיות והפלורליסטיות הראשונות לנשיאות מצרים, ביוני 2012, מי שהגיעו למעמד הגמר היו שני מועמדים אנטי-דמוקרטיים. אחד זה היה מוחמד מורסי, איש האחים המוסלמים, והשני היה אחמד שפיק, מי שזוהה עם המשטר המצרי הישן, ראש הממשלה האחרון של הנשיא מובארק. והתוצאות של הבחירות היו 52% למורסי, 48% לשפיק, כשגם כיום כוחות דמוקרטיים במצרים מתקשים להציג חלופה משכנעת למשטר הקיים. צריך להגיד להגנתם שגם אין במצרים את האקלים הפוליטי שיכול לאפשר להם לייצר חלופה כזאת. לכן המאבק העיקרי, כמו שאני רואה אותו, שמתנהל במצרים בשנים האחרונות, הוא בין שני מודלים מתחרים. אחד זה המודל האיסלאמיסטי של האחים המוסלמים, והשני זה המודל הסמכותני, אוטוריטרי, שאותו מייצג המשטר של עבד אל פתח אסיסי. כשמאז המהפכה של יוני 2013, או אפשר לקרוא לזה הפיכת נגד, או מהפכה שמגובה על ידי תמיכה עממית, נראה שהחלופה האסלאמיסטית מאבדת גובה. עדיין כמובן מוקדם להספיד את האחים המוסלמים, זו תנועה שורשית, ותיקה, המקור שלה הוא ב-1928, אבל המנהיגים של האחים המוסלמים נמצאים בגלות, חלקם בכלא, חלקם במחתרת, הנשיא המודח נמצא עכשיו בקבר, וזה מטאפורה לא רעה למצב של הרעיון האסלאמיסטי כולו ותנועת האחים המוסלמים כולה. כשבמצב הזה ניצב על הבמה, בעיקר המודל האוטוריטרי של המשטר, שמנסה לזכות ללגיטימציה ולבסס את עצמו. אני ארחיר אולי בנושא הזה בהמשך, אבל לפני כן יהיה מעניין לראות איך מתחים דומים אולי באים לידי ביטוי גם בתוניסיה, שהיא חלוצת האביב הערבי בעצם.
כן, כן. אגב, אני מסכימה איתך שעדיין מוקדם מדי להספיד את הרעיון של האסלאם הפוליטי, אבל כן, אכן בתוניסיה, זה מעניין, בניגוד אולי לחוסר תגובות באופן כללי בתוך מצרים, ראינו באזור כמה תגובות מעניינות. בתוניסיה, כמה ימים אחרי מותו של מורסי, חבר הפרלמנט התוניסאי רצה להגיד תפילה על האירוע, על מותו של מורסי, והתפרץ דיון בוויכוח בפרלמנט, כי היו חברי הפרלמנט מפלגות יותר חילוניות שהתנגדו לחלוטין שנגיד תפילה או כלשהי על 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 איש שהיה קשור לאחים המוסלמים. ואני חושבת שזה הראה עד כמה הנושא הזה של הוויכוח בין שני המודלים עדיין חי באופן די דרמטי, אפילו בתוניסיה, שכפי שאנחנו יודעים, תוניסיה נחשבה כהצלחה יחסית בתוך כל המדינות הערביות, ואחת הסיבות ששומעים הרבה פעמים, שאחת הסיבות שתוניסיה הצליחה במעבר, או לפחות עד היום הצליחה יחסית במעבר לדמוקרטיה שלה, זה שהפלגים האסלאמיסטיים, בעיקר מפלגת הנהדה של רשיד גנושי, שזה מפלגה עם מקור באחים המוסלמים, היה הסכם בין המפלגה האסלאמיסטית הדומיננטית לבין הפלגים החילונים, להגיע לאיזשהו קונסנסוס שמה שהכי חשוב זה לשמור על התהליך שלנו, על המעבר שלנו. ולכן הנהדה, למשל, הייתה צריך לוותר על כמה דורשים מההתחלה, או שזה היה קשור להכנסת השריעה, החוק האסלאמי בתוך החוקה החדשה, ועוד כמה דוגמאות מאז של ויתורים שעשתה המפלגה. אבל זה גם אולי מוביל אותי להגיד מילה על פרדוקס בתוניסיה, כי מצד אחד אנחנו כן יכולים להגיד שהקונסנסוס הזה אולי הציל באמת את המעבר התוניסאי, אבל מצד שני, המחיר של הקונצנזוס הזה, זה שבעצם הטוניסאים שמו בצד את הדיון וגם את ההחלטה על נושאים מאוד רגישים, כולל איך אנחנו מגדירים את עצמנו, איפה נמצא איסלאם בתוך הזהות הלאומית שלנו. וברגע שהם ראו גם מה שקרה במצרים עם נפילת האחים המוסלמים ב-2013, גם עם עליית דאש, שקרמית את ציינת את זה בקודם, הם פשוט החליטו, טוב, אנחנו לא יכולים להיכנס בעומק לעניינים האלה, כי יכול להיות שזה יוביל אותנו אפילו למלחמה פנימית. אז היום הרבה טוניסאים הם אומרים, הם אוהבים להגיד שאוקיי, הסכמנו על העניין של דת ומדינה, אנחנו לא צריכים להתמודד עם זה. אבל אנחנו רואים מדי פעם נושאים שמתפרצים עוד פעם, כמו הדוגמה שנתתי קודם, היה גם דיון סביב הרעיון וההצעה בעצם מצד הנשיא הטוניסאי, שהוא בא מאחד המפלגות החילוניות, הצעה להוציא את החוק האסלאמי מכל מה שקשור לירושה בתוניסיה. אז יש כל מיני דוגמאות כאלה שלדעתי מראות שהדיון עדיין חי, אמנם הוא מושה. והדבר האחרון אולי שאני אגיד כאן זה למרות הדיון הזה, ולמרות הכיתוב העמוק בתוניסיה, יש לתוניסיה יתרון די חזק בעניין הזה, וזה שיש לה היסטוריה של לאומיות טריטוריאלית די עמוקה. יש לה גם אוכלוסייה, צריך להגיד, די הומוגנית. אז היו כמה יתרונות שעד היום לפחות עזרו לתוניסיה לעבור את התקופה הזאת של הטלטלה בצורה קצת יותר עדינה. ואחת היתרונות האלה זה באמת העניין של הלאומיות הטוניסאית, שיש לזה אולי תוכן שיכול להיות במדינות אחרות, לא רואים עד כדי.
אני חושבת שהדברים של שניכם ממחישים בצורה מאוד יפה, שוב דרך המקרה המצרי, דרך המקרה הטוניסאי, בעצם את המרית עין או את הניסיון אולי האותנטי של מנהיגים לבנות מחדש את המדינה אחרי הטלטלה הזו שהם חוו, אבל באמת שיש כאן משהו מאוד מאוד מעורער, מאוד שברירי, וזה אחד האתגרים אולי המרכזיים שלהם בניסיון לשקם מחדש את המדינה. ואם אני חוזרת רגע לדיון האזורי, אני חושבת שבעצם בנקודת הזמן הנוכחי, דיברתי על כמה השלבים של האביב הערבי, בנקודת הזמן הנוכחי נשמעת איזושהי טענה רווחת גם בספרות, גם בשיח שבעל פה, על שבעצם דנה בהתחזקות של מדינת הלאום, בהתחזקות הלאומיות. למה דווקא עכשיו מדברים על הסיפור הזה? כי עברנו כל כך הרבה במזרח התיכון, האזור הזה כל כך כאוטי. באמת מה שאנחנו רואים בסופו של יום זה שהמסגרת המדינתית שרדה, סייקס פיקו, אותו הסכם שמחלק את האזור, את הגבולות בין המדינות, הגבולות האלו לא שונו. אפילו מדינות באמת שחוו את הטלטלה בעוצמה המשמעותית ביותר, עיראק, סוריה, תימן, לוב, הם לא פורקו, הם הצליחו לשמר את המסגרת הטריטוריאלית. אותם קבוצה של חוקרים אולי שטוענת על בדבר ההתחזקות של המדינה הטריטוריאלית, באמת מסתכלת על המדינה האסלאמית, הנה היא, הסיפור הזה התמוטט, הניסיון שלה להרער על סייקס פיקו התמוטט, המלחמה בסוריה לקראת סיום והמדינה הזאת שרדה. אבל אני במידה רבה גם מהדברים שלכם רוצה לטעון שצריך רגע לבחון בצורה קצת יותר זהירה את מה שאפשר לפרש כחיזוק מדינת הלאום, ובכלל זה את רעיון הלאומיות. אז נכון שהמסגרת הזאת שרדה, סייקס פיקו שרד, אבל באמת צריך להבחין בין המעטפת החיצונית, בין המסגרת הטריטוריאלית, לבין מה שמתחולל פנימה, והזירה הפנימית אפילו במדינות שהן באמת עם נקודת התחלה ועם תנאים ראשונים מאוד טובים כמו טוניסיה ומצרים, מבחינת ההומוגניות, אם אני חושבת על המקרה הסורי זה מצב הרבה יותר מורכב, אפילו שם הזירה הפנימית עדיין מעורערת ושברירית, ואני חושבת שהאביב הערבי חשף במידה רבה שסעים, מחלוקות, אם לא דתיים, אז לפחות רעיוניים, הדתיים, ואחרים שבאמת יראו את היכולת הזאת לייצר איזשהו לאומיות אותנטית, זהות לאומית חזקה. כמובן שיש את האלמנט של עידן המידע, גלובליזציה, העובדה שהזירות האלה חשופות וקורות מה קורה א' בתוך המדינה שלהם באזורים שונים, וגם מה שקורה בזירות אחרות, שלא לדבר על המערב, וכל הסיפור הזה בעצם אותה תחושת זהות, אני אומרת פיקטיבית או חצי פיקטיבית, מתחיל כאן להתערר במידה מסוימת. אני חושבת שיותר נכון לדבר על זהות טריטוריאלית יותר מאשר על זהות לאומית. באמת הטריטוריה, המסגרת המדינית שרדה. לצערי בניגוד אליך אין לי קולגות סורים, אולי בעתיד, אבל מעדויות של אנשים שנתקלנו בהם, באמת אנחנו שומעים על זה שהיום הם מדברים במונחים של מה זה לאומיות עבורם, כשהם שואלים את עצמם מה זה הלאומיות הסורית, אז אומרים, האמת היום חוץ מדרכון משותף, אין לנו הרבה מן המשותף, אז זה מה שמחזיק אותנו, זו בעצם, זה האסנס של הלאומיות, ואני חושבת שזה מאוד מעניין לשמוע דבר כזה. יתרה על כך, הלאומיות בעיקר קיימת בשיח של המנהיגים, כמו של סיסי במידה רבה, אולי יותר מאשר ביטוי אותנטי לרחשי הציבור ולתחושת זהות משותפת, והמניע של המנהיגים האלה לדון בלאומיות, זה ברור, זה שהוא מנגנון מגייס, שהוא בעצם מאפשר לייצר מחנה משותף רחב, שישמור על אותה קלחת מבעבת פחות או יותר יציבה. ועכשיו אני חושבת שמאוד יהיה מעניין לדון בעצם לאן פני האזור קדימה, דרך באמת המקרה בוחן שאתם, או המדינות שבהן אתם מתמחים, האם אנחנו בכלל יכולים לדבר על, במונחים אזוריים, לאן עתיד האזור, או מה הרעיון הבא שיצמח במזרח התיכון, או שכמו שאתם מדגימים, כאן יש שוני מאוד ברור בין הזירות השונות, וכל, יש כאן איזשהו מקרים פרטיקולריים, שכל זירה תעצב לעצמה איזשהו רעיון חדש, נשמח לשמוע את הפרספקטיבה שלכם בנושא, אולי אני אתייחס אחר כך למקרה הסורי באופן קונקרטי.
תודה כרמית, אני חושב שהנושא שאת הזכרת כאן הוא מאוד חשוב, המרכזיות של מדינת הלאום, ואם אני אחזור רגע לסיפור של מותו של מוחמד מורסי שאיתו פתחנו, אחת התעלומות שעלו היא מדוע המצרים לא יצאו בהמוניהם לרחובות, ויש כמה תשובות אפשריות שאני חשבתי עליהן, אולי אתן גם תרצו להציע תשובות נוספות, אני אציע 5 תשובות. דבר ראשון, חל פיחות בפופולריות של האחים המוסלמים, ממגוון סיבות. סיבה אחת זה הניסיון שלהם לקדם איסלאמיזציה במצרים בתקופה של מורסי, שזה הפחיד לא מעט מצרים, חילונים, קופטים, ליברלים. דבר בנוסף, משהו שהשפיע על הפופולריות שלו לרעה, זה שהוא היה נשיא שנחשב כרע, לא מתפקד, לא קריזמטי. גם הדלגיטימציה של האחים על ידי המשטר של סיסי בשנים האחרונות נתנה את אותותיה, ותהיגה אותם היום יותר מאשר בעבר במידה מסוימת עם טרור, עם ריגול, עם בוגדנות, עם איזשהו איום על מדינת הלאום שאותה הזכרת. מעבר לפיחות הפופולריות יש מאפיינים נוספים, או סיבות נוספות לכך שמצרים לא יצאו לרחובות. אפשר לדבר על האיפול התקשורתי שהזכרנו אותו קודם, שהוא שם סביב מותו של מורסי, על הפחד מדיכוי המחאה על ידי המשטר, על חוסר העניין הציבורי, על הניכור הזה שהרבה אנשים במצרים מרגישים כלפי הפוליטיקה שיחזבה. יכול להיות שזה גם אליפות אפריקה בכדורגל שנפתחה בדיוק ביום שישי האחרון, והיא מעניינת הרבה יותר, כמובן עם מוחמד סלאח. אבל נקודה חמישית שלדעתי פחות מדברים עליה, והיא האם המשטר המצרי הצליח באמת לייצר איזשהו מודל מושך ומצליח, או שנתפס כמצליח, או כזה שיכול להביא הצלחה, וששם את המודל האיסלאמיסטי המעורר חששות והכושל בצל. וכאן אנחנו רואים פולמוס נוקב מאוד שמתקיים היום במרחב הערבי, ואולי שרה גם את תרצי לדבר על זה, סביב האפיון של מהו המודל המצרי. באלג'יריה ובסודן למשל, שחוו גם כן השנה טלטלות פוליטיות, נוהגים להתייחס למודל המצרי כאיזשהו מטבע לשון שלילי. המודל המצרי הוא תמרור עזרה, לכיוון שאליו עלולות לכאורה להידרדר מהפכות שהבטיחו בהתחלה שחרור מעריצות, ובסוף הסתיימו באיזשהו סדר אוטוריטרי חדש ישן, שלא הביא לאיזשהו שינוי שורש מיוחל. לעומת זאת, המשטר המצרי, המשטר של סיסי, מנסה לגונן על המודל המצרי מפני אותן ביקורות. למשל, יש מאמרים בעיתונים כמו אל הערם, ששואלים האם מבקרי המודל המצרי מעדיפים או מחבבים יותר את המודל התימני, מתפעלים מהמודל הסורי שהזכרת, או דווקא המודל הלובי, הוא זה שמרשים אותם. כשהקו הרשמי של קהיר גורס שהמודל הסמכותני שהמשטר מייצג, הוא גם חלופה לאנרכיה, וגם חלופה לסדר האיסלאמיסטי הטרוריסטי. כך הוא מוצג, כשאין שם הבחנה בין האחים המוסלמים לבין דאש והמדינה האסלאמית. כשהלגיטימציה של המודל המצרי מבוססת על ההישגים החומריים, שמשרתים לפי המשטר את הציבור המצרי, אם זה רפורמות כלכליות שהביאו לצמיחה של 5.5%, ירידה מסוימת באבטלה, בלימה מסוימת של האינפלציה, שיקום מאוד משמעותי של רזרבות המטבע של מצרים. מוזכרים גם רפורמות שהן די בתחילתן, בתחומי החינוך, הבריאות, הכנסת טאבלטים לבתי הספר, זה הפכה להיות כותרת ראשית במצרים, מאבק בווירוסי. כולכם שמעתם על הפרויקטים הגדולים, המגה פרויקטים, תעלת סואץ החדשה, עיר הבירה החדשה שנבנית עכשיו, כבישים, מנהרות, תחנת כוח גרעינית שאמורה לקום בעשור הבא, תגליות הגז, החזרה של הסדר לרחובות, החיזוק של הביטחון האישי. אבל צריך להגיד שהמודל המצרי, כמו שהמשטר מנסה לשווק אותו, יש לו גם לא מעט בעיות אובייקטיביות, כי חלק גדול מאוד מההישגים שהמשטר מתגאה בהם, הם הישגים עתידיים, או שהם הישגים שהם בשאיפה לעתיד. חלק מההישגים האלה, או רבים מהם, לא מורגשים על ידי הצעיר המצרי הממוצע, שעדיין סובל מאבטלה, מעוני, מיוקר מחיה, חש שהמערכת מושחתת. גם עוד דבר שבעיקר עולה במערב, אבל המצרים חיים את זה מדי יום, זה שהיציבות הזאת שהושגה במצרים, יש לה מחיר מאוד כבד של דיכוי חירויות, פרט. וכאן אנחנו הרבה פעמים רואים את המודל המצרי היום מנסה לשאוב ממודל אחר, והוא המודל הסיני. מי שקורא היום עיתונים מצרים יראה עשרות מאמרים שטוענים שהמודל הסיני יכול להתאים גם למצרים, כשהלקח העיקרי שהמשטר מפיק מהמודל הסיני, זה ששלטון סמכותני, ריכוזי וחזק, כמו של סיסי, יכול להצליח בהשגת יציבות ודחייה כלכלית. כלומר, אפשר לשים את הפיתוח והבנייה לפני חירויות ודמוקרטיה. האם זה משכנע את האזרח המצרי לתמוך במשטר? האם זה משכנע את האזרחים בסוריה או בתוניסיה לחזור לאיזשהו סדר אוטוריטרי כמו שהיה לפני אביב הערבי? אני לא בטוח. האם לאזרח המצרי יש ברירה, או שיש לו איזושהי חלופה אטרקטיבית יותר היום? כנראה שלא.
אני רק כמה מילים על הדוגמאות בסודן ואלג'ריה, כי התייחס אליהם בקשר למודל המצרי. אני חושבת שבקרב האלה שיצאו לרחובות ו הובילו את המחאות בסודן ובאלג'יריה, אין ספק שהם מסתכלים למודל המצרי, והם אומרים שזה המודל שאנחנו בכל מחיר רוצים להימנע ממנו. מצד שני, אז הלקח, אפשר להגיד שהלקח שהם לקחו מהניסיון המצרי, זה שזה מה שאנחנו לא רוצים, לא תודה. מצד שני, המשטרים במדינות האלה, הם גם הבינו כמה לקחים מהמודל המצרי, ממה שקרה במצרים. אז נראה לי שהשאלה במדינות כמו סודן ואלג'ריה, זה עד כמה הלקחים המתחרים האלה יובילו לעוד פוטנציאל של אימות. אבל בחזרה אולי כמה דקות לתוניסיה, אני חושבת כי קרמית שאלה, כאילו, מה בדרך עכשיו? מה אפשר לראות בהקדם? במקרה של טוניסיה, זה יהיה מעניין לראות בחודשים הקרובים, כי בטוניסיה יהיו בחירות, גם לנשיאות וגם לפרלמנט. ואני, למשל, אני אתעניין לראות האם זהו שעומד בראש המפלגה האסלאמיסטית הדומיננטית, ראשיד רנושי, האם הוא יציג מועמדות לנשיאות. כי לאורך השנים האחרונות, אמרנו שזה, המפלגה האסלאמיסטית בתוניסיה, שוב, הסתכלה לדוגמה של מצרים, והם לא רצו ללכת לכיוון של האחים המוסלמים במצרים, אז הם ויתרו על כל מיני דברים, כדי להישאר במערכת, לפעול במערכת הפוליטית, ועכשיו שראינו עם מותו של מורסי, עד כמה אולי האסלאם הפוליטי, עובר תקופה של החלשה, אז יכול להיות שמצד של מישהו כמו רנושי, הם ירגישו קצת יותר בביטחון להציג מועמדות בבחירות. אז זה יהיה מעניין. עוד דבר שאני אשים לב עליו בתוניסיה, זה עד כמה המפלגה האסלאמיסטית בקמפיין, ובעצם עד כמה באופן כללי העניין של הדת בכלל ייכנס לקמפיינים הפוליטיים. אני לא מצפה שיהיה הרבה דיבור על הדת, אבל נראה. ואולי ההערה האחרונה שאני אציע זה שבתוניסיה יש סיכון שכל עוד הכלכלה, המצב הכלכלי יחריף, גם הרעיון של הדמוקרטיה יחלש, כן. אז זה לא רק האסלאם הפוליטי כרעיון שכדאי לנו לשים לב עליו בחודשים הקרובים.
אני חושבת שזו נקודה מאוד מאוד חשובה, המצב הסוציו-אקונומי. אי אפשר לדבר על האזור היום, על רעיונות, על סדרים פוליטיים, על מבנים, מבלי להתייחס לאלמנט הכלכלי. הסיפור הסוציו-אקונומי הוא מאוד מאוד מרכזי בכל מה שקורה באזור. דגמתם בצורה מאוד יפה, זאת אומרת, דיברתם על מודלים שונים, עם מאפיינים שונים. אני רוצה לסיים אולי עם המקרה הסורי. אני חושבת שסוריה היא מיקרו-קוסמוס במידה רבה של הרבה מאפיינים שקורים באזור, אבל מיקרו-קוסמוס על סטרואידים, זה מודל על סטרואידים. כי באמת גם שם המצב הכלכלי החברתי הוא אחרי 8 שנות לחימה הוא בעייתי וחריף עוד הרבה יותר מבזירות אחרות. גם שם אנחנו רואים בעצם חזרה של דפוסים של רודנות, דיקטטורה בעוצמה הרבה יותר חריפה, הרבה יותר משמעותית ממה שראינו. עם הטרור והלחימה וההרג היו ברחובות בשדה הקרב, אז אנחנו רואים איך לאט לאט הטרור חוזר למרתפים, מדיניות של מעצרים, באמת אותו אסד קלאסי שאנחנו מכירים, אבל כמו שאמרתי, עם אפילו עוצמה גבוהה יותר. אנחנו רואים גם בעצם אותו ניסיון של המשטר לייצר, כמו שאמרתי קודם, מראית עין של שיקום, של בנייה מחדש. בפועל מה שהמשטר הזה עושה כזה, זה שיקום צבאי, מנסה לבנות מחדש את הצבא, הרבה יותר את המדינה, את החברה. וגם שם אנחנו רואים בעצם אותם תופעה מאוד מעניינת, אני לא יודעת כמה מכם מכירים או עוקבים, אבל בדרום סוריה, באותה עיירה ששם פרצה מלכתחילה המחאה, בדרה, אנחנו רואים גם גל כבר שקורה כמה חודשים של מחאות ציבוריות נגד המשטר, חלק מאורגנות, חלק באמת ספונטניות ועממיות, וזו שאלה באמת שמאוד מעניינת, האם אנחנו צפויים מתישהו לראות גל נוסף של טלטלה, אולי לא באותה עצימות, לא באותה מקפים כמו שראינו בדצמבר 2010, אולי מאפיינים אחרים, אבל באמת עד כמה אנחנו, הסיפור הזה הסתיים, אני חושבת שהאביב הערבי הוא בדומה למהפכות חברתיות אחרות או פוליטיות בעולם, הוא תהליך היסטורי ארוך טווח, צריך באמת סבלנות היסטורית כשאנחנו בוחנים אותו, ולא הייתי ממהרת להספיד את הסיפור הזה. זמננו תם, אני רוצה להודות לכם על שיחה מרתקת, ונקווה שבמפגש הבא שלנו נבוא עם ככה אולי הצעות או פרספקטיבה קצת יותר אופטימית על האזור. בהצלחה לכולנו.
תודה לכם.
תודה.